שאנחנו דנים על חורבן המקדש, על בין המצרים, ובכל דבר פנים רבות לו. אנחנו נדון היום מבחינה מסוימת שגרם חורבן הבית. כאן צריך להבין מה המשמעות של הבית, של בית המקדש. גם כאן אפשר לראות את הדבר מזוויות שונות. כשזוג מתחתן, הברכה הראשונה שאנחנו מברכים, שהכל ברא לכבודו. הברכה הראשונה בשבע הברכות, שהכל ברא לכבודו. והמקור לכך זה דברי הנביא ישעיה, כל הנקרא בשמי ולכבודי ברעתיו יצרתיו אף עשיתיו. ופירש את זה התנא בפרקי אבות פרק שישי, כל מה שברא הקדוש ברוך הוא בעולמו לא בראו אלא לכבודו, שנאמר כל הנקרא בשמי ולכבודי ברעתיו יצרתיו עשיתיו. כלומר, התנא למד מהפסוק הזה שכל הבריאה כולה שהקדוש ברוך הוא ברא זה להרבות כבוד שמיים. להרבות כבוד שמיים. זה הפירוש. גם כשנמצאים בחתונה, אנחנו אומרים שהמטרה העיקרית של החתונה, כמו המטרה העיקרית של כל הבריאה, זה להרבות כבוד שמיים. מפני ש... התכלית של כל המצוות זה קידוש שם שמיים, להרבות כבוד שמיים. לכן אמרו חז"ל שקידוש השם זאת המצווה הגדולה ביותר, ולהפך חילול השם עבירה חמורה ביותר, עד שאין לה כפרה כלל. אמרו חז"ל, אין לה שום כפרה עד שימות. זאת אומרת, חילול שם שמיים הוא יותר חמור אפילו מג' עבירות, כי יש להם כפרה, וזה אין לו. למה? כי זה תכלית הכל. זה תכלית כל הבריאה. והיא ביום השמיני, הוא ראש חודש ניסן, בשנה השנית ליציאת מצרים. אז הייתה חנוכת המשכן. ואמרו חז"ל שמיום שברא הקדוש ברוך הוא שמיים וארץ לא הייתה שמחה לפניו, כי אותו יום שבו נחנך המשכן שהשכין שכינתו. אנחנו רואים איפה שהמשכן, הבית המקדש, הוא מקום של השראת שכינה, הוא מקום שמגדיל כבוד שמיים, והוא התכלית של הבריאה, ולכן לא הייתה שמחה לפניו כאותו יום. גם במקדש שבנה שלמה המלך עליו השלום בירושלים, אז מסופר שבחנוכת הבית עשה שלמה המלך דרשה גדולה, הרצאה ארוכה. ולאחר מכן אומר הפסוק בדברי הימים, וכחלות שלמה להתפלל והאש ירדה מהשמיים ותאכל העולה והזבחים, וכבוד השם מלא את הבית. זה מלא את אותו לשון כמו במשכן. גם במשכן ירדה אש מהשמיים ושרפה את כל הקורבנות לעיני כולם, וגם כאן וגם כאן נאמר אותו ביטוי, וכבוד השם מלא בית, גילוי כבוד שמיים. ואומנם המקום הזה, בית המקדש, הוא המקום הקדוש ביותר בעולם, כמו שאומרת המשנה במסכת כלים. עשר קדושות הן. ארץ ישראל קדושה מכל הארצות, וככה מונה שלב אחר שלב עד קודש הקודשים. כלומר, הר הבית, בית המקדש, אלה המקומות הקדושים ביותר בעולם. הקדושים ביותר פירושו שבו יש השראת שכינה. השראת שכינה בדרגה מאוד מאוד גבוהה. ולחומר אותנה בפרקי אבות, עשרה ניסים נעשו לאבותינו בבית המקדש. מה הוא בא לומר אותנה? עשר כידוע זה המספר הגדול ביותר, אין יותר. 11 זה 10 ועוד 1. אם כי באותו מקום, בהר הבית, בבית המקדש, ועוד יותר בקודש הקודשים, זה היה מחוץ לגדרי הטבע. 10 ניסים זה לא דבר חד פעמי, כל הזמן. מעולם הרוח לא הזיזה את השן המערכה וכן הלאה. כל אותם ניסים שמנויים שם, אלה היו ניסים תמידיים, שכל אחד שעלה ראה. גם הגויים עלו מכל העולם לראות, וכולם עומדים ורואים, הנה שערה בחוץ, רוח עצומה מעיפה גגות ומשברת אילנות, אבל בבית המקדש העשן של המזבח לא זז סנטימטר. דבר שלכל הדעות אין לו שום הסבר בטבע וכן הלאה, עומדים צפופים, משתחווים רווחים וכן הלאה. כן, המקום הזה היה גילוי שכינה. המקום הזה כבוד שמיים התרבה ביותר. הן אצל כל יהודי ויהודי שעלה מפעם לפעם להביא קורבן במידה והוא צריך, או לכולם שעלו בשלושת הרגלים לקיים מצוות עלייה לרגל. האדם שבא לשם ראה בעליל שאין טבע, אלא יש גילוי שכינה. אנחנו מתאבלים כולנו על הר הבית, על בית המקדש, על כל מה שהיה. אבל הרבה היבטים. אנחנו כולנו מצטערים ומתאבלים שאין לנו קורבנות. מפני שקורבן היה מכפר על בן אדם ויוצא אדם חדש לחלוטין. כמו בגד יוצא מכביסה, מניקוי יבש. נמחקו הכתמים, נמחו לגמרי. כך גם נפש האדם היה עולה לבית המקדש, מביא את הקורבן שצריך, וקורבן זה רק על שוגג. כי גם שוגג יוצר כתמים בנפש. והנה יוצא אדם אחר. כמו להבדיל, אדם מגיע לבית חולים עם מחלה מסוימת, והנה יוצא אחר כך בריא ושלם אדם אחר. נו, זה צער גדול. אנחנו מצטערים שאותו מקום של תפילה, ששערי תפילה לא ננעלו שם שמול בית המקדש למעלה. מכון לשבטך פעלת השם, אומרים כל בוקר בשירת הים, ואומר רש"י, מכאן שבית מקדש שלמעלה כנגד בית מקדש שלמטה. ברור שאנחנו מצטערים על זה. זה גרם לנו הפסדים עצומים שאיננו יכולים להיראות כמו שאומרים בתפילה. להיראות ולהשתחוות ולהתפלל לפני השם. אבל אנחנו נבדוק את זה היום מהיבט אחר לגמרי. אנחנו מוצאים בדברי חז"ל הרבה שיש עניין להתאבל, שיש עניין להצטער על צער השכינה, על גלות השכינה. כלומר, בחורבן בית המקדש, השכינה גלתה כביכול. השכינה בצער כביכול. זה עניין אחר לגמרי, מכל מה שדיברנו מקודם. כל נקודות האבל והצער היו לפני כן מסיבה עניינית שלנו, נקרא לזה אינטרסנטית. מה אנחנו הפסדנו? אבל עכשיו אנחנו הולכים לנקודת מבט הפוכה. וזה נקרא צער השכינה. וזה כתוב בתנא דבאליהו. אמרו, כל חכם מישראל שיש בו דבר תורה לאמיתו, ומתענח על כבודו של הקדוש ברוך הוא ועל כבודם של ישראל כל ימיו, ומתהווה ומצר לכבוד ירושלים ולכבוד בית המקדש ולישועה שתצמר בקרוב ולכינוס גלויות זוכה לרוח הקודש בדבריו. זאת אומרת, זה צער על כבוד, כבוד שמיים, כבוד ישראל שזה כבוד שמיים, כבוד ירושלים שזה כבוד שמיים. כלומר, האדם מצטער למה אין כבוד. ככה אנחנו מתחילים בתפילת ראש השנה, אבכן תן כבוד לעמך. אם כן, הצער הוא למה כביכול לך אין כבוד. וזה אנחנו אומרים בכינות. כל עיר על תילה בנויה, ועיר האלוקים מושפלת עד שאול תחתיה. מושפלת זה עניין של כבוד. לא מדובר כאן על צרכים, לא מדובר על שום דבר כאן שהוא נוגע לנו, כבוד. כל עיר על תילה בנויה, יש כבוד לכל הערים, אבל עיר האלוקים מושפלת עד שאול תחתיה. איך אומר הפסוק? שועלים ילכו בה. שועלים. ועכשיו זה יותר גרוע. לא שועלים, אלא אויבים ושונאים. וזה צער. למי? לקדוש ברוך הוא כביכול. והוסיף על זה רמח"ל. רמח"ל מצטט את המאמר הזה בפרק י"ט במסילת ישרים. ואז הוא מוסיף את פרשנותו שלו. נמצאת על המת שזאת היא הכוונה המעולה, שהיא רחוקה לגמרי מכל ענת עצמו. אתם שומעים? מהי הכוונה הכי גבוהה שיכולה להיות בהצטערות זאת? היא לרחוקה לגמרי מכל ענת עצמו. לא תפילה ולא קדושה ולא קורבנות, לא כלום. אינה אלא לכבודו של מקום ולקידוש שמו יתברך המתקדש בבריאותיו בשעה שעושים רצונו. כלומר, אותה מידה שהזכיר התנא דבליהו היא צער של האדם על חילול כבוד שמיים. במקום שכל תכליתו נועדה לקדש שם שמיים. שכל מי שראה שם, כל מי שהיה שם, היה יוצא מלא מלא עם כבוד שמיים, עם אמונה מחוזקת, עם שמחה מחוזקת, והיום לא. אם כן, אין הצער בהיבט הזה שלי, הכל נכון. אבל העובד השם האמיתי, מה שכואב לו יותר זה כבוד שמיים. ועל זה אמרו, ויקרא רבה, איזה הוא חסיד? המתחסד עם קונו. והנה החסיד הזה מלבד העבודה שהוא עובד במעשה מצוותיו על הכוונה הזאת, הנה ודאי צריך שיסתער תמיד צער ממש על הגלות ועל החורבן, מצד שזה גורם מיעוט כביכול לכבודו יתברך. אתם שומעים? לא בגלל כל מה שאנחנו הפסדנו ומפסידים בגשמיות וברוחניות, אלא כבודו יתברך. ויתאווה לגאולה לפי שבה יהיה עילוי לכבוד השם יתברך. לא לגאולה כי יהיה לנו ביטחון, ולא מלחמה, ולא אויבים, ולא פצועים, ולא הרוגים. הכל אמת, ברמה הרגילה. הרמה של החסיד, אומר רמח"ל, היא אחרת. יתאווה לגאולה לפי שבה יהיה עילוי לכבוד השם יתברך. והוא מה שאמר התנא דבליהו שהבאנו למעלה, הוא מתאווה ומצר לכבוד ירושלים, והתפלל תמיד על גאולתן של ישראל והשבת כבוד שמיים לעילוי. ככה דברי רמח"ל בפרק י"ט במסילת ישרים. היבט נוסף לכל אותה עבודה של צער ויישוב דרגה גבוהה מאוד. נהגת החסידות פרק י"ט היא דרגה מאוד מאוד גבוהה. אבל עלינו לדעת וללמוד ולהבין גם אותה. וכך כותב רבן של ישראל, רב חיים מוולוז'ין, זכר צדיק לברכה, בדרשות, יש דרשה שלו: אין לשער ולהעריך גודל הצער של השכינה כביכול, כמו שמצינו שאמר המגיד לבית יוסף. יש ספר מגיד משערים, שהיה לרבנו הבית יוסף מגיד, שאמר לו דברים מהשמיים. שאם היית יודע ומרגיש גודל צער השכינה כביכול מאבונותיך, לא היה ערב לקחיך שום דבר מאכל, ולא היה ליבך נוטה ליתן שום מאכל בפיך מגודל המרירות הזה. ואם היינו מכוונים בכל התפילות ובקשות רק על צער השכינה כביכול, בוודאי היינו זוכים להיות דענים על עניין בקשתנו ולהיגאל גאולה שלמה. מרים כדורבנות. אם באמת היינו מגיעים לדרגה הזאת, לא סתם מריחות, מגיעים לדרגה הזאת, שמה ישאר כבר ומציק לנו זה רק צער השכינה, רק כבודו יתברך, ועל זה היינו מתפללים, היינו נושאים. אבל אשמים אנחנו בעצמנו שאין אנו משימים על ליבנו כלל צער השכינה כביכול, ואין אנו מבקשים רק על צערנו ודאגת פרנסתנו, ולכן אין אנו נושאים רק מעט הנוגע לפרנסתנו ולהחיות את גוויותינו. כן, נכון, אנחנו מתפללים, רוצים בית מקדש, ולמה? כמו שציינו מקודם, גם קורבנות מחפרים, גם תפילות עוזרות, גם פרנסה באה בגלל בית המקדש, שהיה הפתח של השפע לכל הבריאה כולה. השפע הגשמי, הכל. אבל כבוד שמיים שוכחים, אומר רב חיים מוולוז'ין. כבוד שמיים שוכחים. לא זה שמציק לנו. שוב, שלא תהיה טעות. גם בן אדם שמתפלל על זה שחסר לו בית המקדש ואין קורבנות, ואין תפילות וכל המעלות האדירות והנפלאות שקיבלנו ואפשר לקבל שם, גם הוא צדיק, צדיק גדול, הלוואי נגיע בדרגה הזאת. הלוואי נגיע בדרגה הזאת, שזה מה שחסר לנו, שזה מציק לנו. אבל כל דרגה יש עוד דרגה גבוהה ממנה. והשאלה היא מהו המניע? המניע לכל מה שדיברנו מקודם ברוחניות והגשמיות זה האגואיזם. זה קוראים, גם רוחניות זה אגואיזם. אגואיזם פירושו צורכי עצמי. בגשמיות וברוחניות. זה טוב. זה לגיטימי. אם זה אמיתי. אבל יש דרגה יותר גבוהה, אומר רב חיים מוולוז'ין. זאת דרגה של כבוד שמיים. שאין האדם מצטער על כבוד עצמו וצורכי עצמו גם בתוך הבית המקדש, אלא שכינתה בגלותה, אלא צער השכינה, אלא ליבוד כבוד שמיים, שואלים הלכו בו, זה לא כבוד שמיים. גויים מטיילים שם, זה לא כבוד שמיים, זה חילול כבוד שמיים. אדם שכואב לו הדבר הזה, הוא אדם בדרגה גבוהה. ובעומק הדבר, אם נשמע טוב את התפילות, הכל תמון שם. אנחנו אומרים בתפילה פעם אחר פעם, כי לישועתך קיווינו כל היום. אז בפשט הפשוט, וזה נכון ואמת ויציב, אנחנו מחכים שיביא לנו ישועה. ישועת הפרט, כל אחד בכל הצרות שלו ובעיות שלו ובי יודע מה. כל האומה בצרותיה ובעיותיה, הן בגשמיות, הן ברוחניות. זה אמת. אבל יש כאן הבנה יותר עמוקה. כי לישועתך פירושו שתהיה לך ישועה. זה מה שכתוב, זה שכינת בגלותה. גאולת השכינה. אותה דרגה שפירט רמח"ל בזה אכפת לו ומצפה ומתפלל לישועתך, שאתה תהיה לך ישועה. שהקדוש ברוך הוא נמצא בגלותם של ישראל. ואני חושב שזה גם הפירוש, ולירושלים עירך ברחמים תשוב. מה זה עירך? כמה ירושלים יש בעולם? מה זה ירושלים עירך? שותמות. יש ירושלים שלנו, יש ירושלים שלו. מה ההבדל? ירושלים שלנו זה כבוד שלנו, זה ביטחון, זה כלכלה, זה רוחניות, ישיבות, הכל. ירושלים עירך, שיתרבה כבוד שמיים. שירושלים יהיה נקרא כבוד שמיים, פעם שבאו מכל העולם, עדשים, הגויים, מכל קצווי תבל יצאו, איך אמר יעקב כשקם? מה נורא המקום הזה? אין זה כי אם בית אלוקים וזה שער השמיים, ואנוכי לא ידעתי. יעקב קם מהחלום, אדם אחר. אנוכי לא ידעתי. וככה יש תיאורים של תיירים מתקופת היוונים אפילו. יש תיאורים בכתב של תיירים מתקופת הרומאים. ומתארים שבאו לירושלים ורואים עיר של מוסר, עיר של יושר, עיר של קדושה, עיר של חוכמה. כמו שאומר הנביא ישעיהו פרק א', מילאתי המשפט, צדק ילין בה. הייתה עיר למופת, מה שנוהגים לכנות בשפה הספרותית, אור לגויים. זה כבוד שמיים. לירושלים עירך. אנחנו מתפלאים שבורא עולם תהיה לו שוב ירושלים כזאת. תהיה לו שוב ירושלים שכבודו יתגדל. זה לא מה שקורה היום. ירושלים לא מוסיפה לכבוד שמיים, אלא כמו שצועק הנביא יחזקאל, עם השם אלה, ומארצו יצאו, שמי אשר מחולל בגויים, צועק הנביא יחזקאל. יש מצב ירושלים בידינו, נכון? שמנו דגל באיזה מקום. זה הגדיל את הכבוד שלנו, אבל זה הגדיל כבוד שמיים? לא. וירושלים עירך ברחמים תשוב. עירך. לישועתך קיווינו. זה כביכול שכינת בגלותה. וכאן זאת דרגה של אנשים גבוהים. מה שנקרא שער החסידות אצל רמח"ל במסילת ישרים על פי דבריו של רבי פנחס בן יאיר. שאכפת לו צער השכינה, זה מה שהוזכר בתנא דבאליהו. זה מה שכותב רב חיים מוולוז'ין, גודל צער השכינה. ואין זה המקום להיכנס ולהסביר מה פירוש צער השכינה, זה נושא ארוך. די לנו הביטוי. די לנו. לכן אנחנו מוסיפים את המילה כביכול. כביכול פירושו, לפי מיעוט השגתנו זה מה יש. כביכול. לפי מיעוט הבנתנו זה המצב. כי מה שייך אצל הקדוש ברוך הוא פגיעה בכבודו, אבל ככה זה. תראו בתומר דבורה, ששם מביא הרמ"ק, שהמלאכים קוראים לקדוש ברוך הוא מלך עלוב, מלאכים, שכל האנשים בעולם מעליבים אותו ופוגעים בו בצורות שונות. מלך עלוב. אבל אנחנו, אוהבי השם, שאכפת לנו כבודו יתברך, נצטערים. מפני הדרגה של הצדיקים שמצטערים הרבה יותר על כבוד שמיים מאשר על כבודם שלהם. תראו משל של בני אדם. אני ראיתי בעיניי אנשים לא הגונים. במילים יותר פשוטות, פושעים, פושעים. ואחד היה מעליב את השני, רב מהשני, צועק אליו, ולא היו כל כך מתרתחים. אבל אם אחד העליב את האבא של השני, מיד היה מכות, דם. מה, אתה עלבת את האבא שלי? הייתי רואה את השם פרושים. אז ראה, הבנתי שהכבוד של אבא שלו יותר חשוב לו משלו, למרות שהוא בכלל עולם תחתון. אינסטינקט כזה. ראיתי את זה במו עיניי. על אחת כמה וכמה. אוהבי השם, הצער של הקדוש כביכול יותר יקר להם, יותר כואב להם, יותר זועק אצלהם, מה שכל הכבוד שלהם, מה שכל הצער שלהם. בספר יסוד ושורש העבודה, כותב אחד מחסידי עליון, רבי אלכסנדר זיסקינד מאורדונה, בשער החמישי. לכן יכוון מקירות ליבו עד מאוד, בזה הלשון. אני מחכה ומצפה בכל יום לישועת השכינה הקדושה שתצא מהגלות. ותגאל אותנו גם כן בביאת משיחך ותצמיח קרן דוד. ובוודאי הבוחן ליבות וכליות רואה את החיקוי והכיווי של כל אדם. לכך יחכה בתשוקה גדולה ועצומה עד מאוד בכדי שלא יבוש ויקלם ליום הדין כי שישלו אותו ציפית לישועה. כתוב בחז"ל תחינת דינו של אדם שבא לעולם הבא שואלים אותו ציפית לישועה. היה גר כאן בשכונה סקן גאוני הדור, סקן ראשי הישיבות, הרב יחזקאל אברמסקי, זכר צדיק לברכה. מקורב מאוד מאוד לחפץ חיים בצל. היו קוראים לו אחרון תלמידי רב חיים מבריסק. ואני זכיתי לשמוע ממנו הרבה פעמים שיחות. הוא היה אומר כאן שיחות, שיעורים. הוא אמר פעם, ב-13 העיקרים של הרמב״ם, אחד מהעיקרים בכל יום החכה לו שיבוא. וגם אם מתמהמה, אחכה לו. גם אם יחכה לו. אז פעם מישהו שאל את הרב מבריסק. הלוא כולנו יודעים ששלושה ימים לפני המשיח יבוא אליהו הנביא. אז איך אפשר בכל יום לחכות אליהו הנביא? אם היום לא בא המשיח, אז גם מחר לא יבוא אליהו הנביא. זאת אומרת, אם היום לא בא אליהו הנביא, מחר לא יבוא המשיח. כי לפני המשיח, שלושה ימים, יבוא אליהו הנביא. ככה מישהו שאל את הרב מבריסק. אז הרב מבריסק אמר לו נכון, באמת שאלה טובה. שיבוא אליהו הנביא, הוא יתרץ גם את השאלה הזאת. אבל הלכה למעשה, אתה צריך לעשות מה כתוב ברמב"ם, ככה אמר, בכל לא בחר כאילו. הרמב״ם כתב את זה, הוא אמר לו ככה, ההלכה זה כמו שכתוב בסידור. ההלכה כמו שכתוב בסידור, בכל מחכה לו. אז אמר הרב אברמסקי, אני בדרגה הזאת נמצא, שבכל לא מחכה למשיח. אבל לא הצלחתי להגיע לדרגה של ציפית לישוע. ציפית. מה זה ציפית? כולנו יודעים שצריך לבוא איזה אורח והוא מאחר 5 דקות או חצי שעה, אתה מסתכל מהחלון, ומה קרה, למה לא הגיע, אולי נרים לו טלפון, אולי אתה תקוע, אתה, יש לך איקס זמן ואתה מצפה, כולנו מצפים לאיזה שהם דברים, ואז אתה באמת מסתכל לשעון, נו מה, זה דרגה יותר גבוהה מה שאחר כאילו. הדרגה הזאת אני עוד לא זכיתי להגיע ככה, ציפית. תחילה דינו של האדם ציפית לישועה. כי לישועתך ציפינו כל היום. כי לישועתך קיווינו. ישועתך ישועת השם. זה מה שאומר כאן ביסוד ושורש העבודה. ואדם מתפלל לקדוש ברוך הוא, אנחנו מצפים לגאולה שלך. לגילוי כבודו יתברך. זה מתפללים בראש השנה, גלה כבוד מלכותך. בראש השנה יום הדין שבו נידון כל אחד מאיתנו מה יקרה איתו ב-365 יום הבאים, בכל יום ויום ושעה ושעה. אנחנו בכלל לא באים עם סל קניות, תיתן לי את זה ואת זה ואת זה שמן הראוי היה שנעשה. ואנחנו לא באים אפילו עם רשימה של סליחות, סלח לנו על זה, על חזה, זה שם יום כיפור. על מה אנחנו כן דואגים בראש השנה? גלה כבוד מלכותך. וידע כל פעול כי אתה פעלתו, ויבין כל יצור כי אתה יצרתו, ויאמר כל אשר נשמה באפו, השם אלוקי ישראל מלך ומלכותו בכל משלה. תראו בעריכות במאמר החוכמה של הרמח"ל, זה כל הסידור שלו, זה לא כל המחזור שלו. כל תפילת הראש השנה זה גילוי מלכותו יתברך בעולם. למה? כי זאת תכלית הבריאה. וזו תכלית יצירת עם ישראל, לגלות כבוד מלכותו, שמוסתר בהסתרים שונים. ולכן ביום הקריטי ביותר בראש השנה אנחנו מתפללים על זה, על הסתר כבוד שמיים, ומבקשים על גילוי כבוד שמיים. בעל השפת אמת כתב שעל ידי הבקשה שלנו לבניין בית המקדש, באדם שבאמת מתכוון ומתפלל נו שיהיה בית המקדש, אז הוא זוכה לקבל הערה מבית המקדש, אפילו שאין בית מקדש. בית מקדש ששמם, שואלים ילכו בו. אבל אתה, אם אתה באמת רוצה את זה, אם אתה באמת מחכה לזה, הקדוש ברוך הוא נותן את זה בשבילך כאילו שזה קיים. זה העולם הסובייקטיבי, לעומת העולם האובייקטיבי. והוא אומר, הדורות הקודמים הייתה להם תשוקה מאוד חזקה, שמחתי ואומרים לי בית השם נלך. ועכשיו הפוך, אנחנו בצער וצריכים להיות על שאין לנו את זה, ומתפלים ומבקשים שיהיה. עד לפי מידת הבקשה, כך מידת התשועה אתה מקבל. מה אני השם שאלוקים לא רוצה לבנות בית המקדש? מה אני השם שהרבה אנשים בכלל לא מבקשים? אז הקדוש ברוך הוא בסדר, אתה מקבל. על ידי בקשה לבניין הבית זוכה למצוא בימינו הערה מבית המקדש. ולכן כותב השפת אמת, בכל שמחה צריכים להזכיר בית המקדש. כמו כן, שמחת נישואין, מברכים סוס תסיס ותגיע להכרה. כל חתונה שוברים את הכוס, לזכור את האבלות של בית המקדש. והאדם נכנס לדירה חדשה, אך, כל כך הרבה כסף, כל כך הרבה זמן חיכה, לא. דבר ראשון הוא שם טפח על טפח, מוריד את הסיד, כדי שאיכשהו נכנס לבית בכל פעם יזכור את חורבן בית המקדש. ותראו בשולחן ערוך, פעם, למה זה לא היום? זה שאלה. אדם עושה כל סעודה, משאיר איזה מעדן אחד, איזה תבלין, איזה ממרח, שאין, שחסר. שהוא ירגיש שחסר בית המקדש. וכך בכל דבר. אנשים דאגו לזכור. עושים אירוסין, שוברים צלחת. למה? גם זה לזכר חורבן בית המקדש. בכל מקום אנחנו דואגים שלא לשכוח הן את נקודת הצער שלנו, כמו שדיברנו, הן לבעלי מדרגה את צער השכינה. הנביא ישעיהו אומר, סיסו מסוס כל המתאבלים עליה. אמרו חז"ל, המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בנחמת ירושלים. אומר שפת אמת, אף על פי שהכוונה היא לעתיד, שמי שמתאבל היום יזכה בעזרת השם להיות גם בגאולה, בישועה, בשמחת ירושלים האמיתית. מכל מקום גם זה אמת שעל ידי ההתאבלות זוכה להרגיש שמחת ירושלים כמו שפירשנו מקום אחר, הפסוק נהפך לאבל מחולנו. הוא ממשיך בקו, בחידוש שלו, בפירוש שלו, שהאדם מצליח עכשיו לקבל מקדושת ירושלים. ולא חשוב איך הוא בכדור הארץ, גם הוא בקצה כדור הארץ. על ידי האבל שלו והציפייה שלו לגאולה, לבניית הבית, על ידי האבל שלו על חורבן ישראל, על צערם של ישראל, ואם הוא בדרגה מתאימה, גם על צער השכינה, הוא זוכה לקבל עכשיו. כי הוא מקושר. כי הוא מקושר. וזה זורם אליו. לכן אמרו במסכת שבת למד א', בשעה שמכניסים אדם לדין, אמרו לו, ציפית לישועה? ככה דנים את האדם למעלה, ציפית לישועה? בשני המובנים כמו שדיברנו. רמח"ל בכל הספר הולך בשתי רמות, לאנשים פשוטים ולבעלי מעלה. שזה שני הדברים אמת, כל אחד בדרגה שלו. אצל חסידים מספרים שהציפייה לישועה של הצדיקים השפיעה על כל הסביבה, את כל האווירה, ואפילו על הכלים של הבית. וכך מסופר אצל חסידים על אחד מהאדמו"רים, קראו לה רבי רבר מרדושיץ, שפעם בדרך הנסיעה שלו הוא נתקע באיזה מקום והיה צריך לישון באיזה אכסניה אצל איזה יהודי בכפר של אכסניה שלוחים. ובחדר שלו היה תלוי שעון, שעון קיר. ושעון כנראה מתקתק, אם תהיו בשקט תשמעו גם את השעון הזה, טיק, טיק, טיק. המחוג מתקתק, טיק, טיק, טיק. הצדיק הזה לא ישן כל הלילה. כל הלילה היה רוקד. רוקד, רוקד, רוקד. הבוקר הבא לחסן ושאל אותו, תשמע, אני שמעתי אותך מעבר לדלת, כל הלילה רוקד כאן. מה קרה? למה לא ישנת בלילה? למה כבודו לא ישן? אמר לו, רבי, תגיד לי, השעון הזה מאיפה הוא הגיע לך? מאיפה יש לך את השעון הזה? אז הוא אמר לה, אני אגיד לך. היה איזה יהודי אחד בדרך, פעם נסעו עם סוס ועגלה, הגיע עד כאן, והיו גשמים נוראים, חזקים, והוא צריך להתעכב כאן הרבה זמן, עד שהכבישים אפשרו לנסוע הלאה. כבישים, דרכים, בוץ. לא יודע אם הייתם שם פעם, עד היום הכל בוץ שם. ובבוט, בגשם, סוס ועגלה, זה הוא נשאר הרבה זמן כאן. ואחר כך אני דרשתי ממנו תשלום. ולא היה לו כסף. אז הוא נתן לי את השעון הזה תמורת זה שהוא גר כאן. לאחר בירור, התברר שזה היה רבי יוסף, בנו של החוזה מלובלין. זה האדם שנתקע אצלו, היה הבן של החוזה. שמעתם אולי אחד מאבות החסידות, קראו לו החוזה מלובלין. שידע לראות דברים עד סוף הדורות. הרבי מסאטמר אמר פעם, שכשהוא קרא תנאים, אתם יודעים שיש ערוצים אצל אשכנזים, יש כזה תופס של תנאים, קוראים תנאים. וזה מתחיל ככה, פסוק. הצופה מראשית אחרית. ככה זה מתחיל. אז אמר הרב מסאטמר, כשאחוי זה קרא את זה, הוא ראה מה יהיה מהזווג הזה, מהזוג הזה, הסוף כל הדורות. צופה מראשית אחרית. אז התברר, הבן הזה של אחוי זה, הוא נצא אחרי שנפטר אחוי זה, לקבל את החלק שלו בירושה. אז הוא קיבל את הבגדים של שבת של אחוי זה, ואת החגורה של אחוי זה, ואת השעון. שהיה תלוי בחדר של החויזה. אז בגלל הגשמים הוא התעכב הרבה זמן, והיה צריך שלם, כסף מזומן לא היה לו. אז הוא אמר לבעל אכסניה, תבחר מה אתה רוצה, את השעון, או את החגורה, או את הבגדי שבת של החויזה. אז חשב הבעל אכסניה, מה עושה עם החגורה, מה עושה עם הבגדי שבת? שעון צריך. הוא אומר, אני צריך שעון לתלות, שאני יודע מתי לחלוף את הפרה. ככה יהיה לי שעון, אני יודע מתי לחלוף את הפרה. אז ככה היה לו את השעון של החויזה. אז אמר הצדיק הזה, רבי מרדושית, שבכל שעון הוא משמיע קול. אבל מה משמיע כל שעון? עוד דקה התקרבת למוות. עוד דקה התקרבת למוות. אמר רבינו עונה בשערי תשובה, הולך האדם ונוסע אל בית עולמו, רבותיי. מיום שבן אדם נולד הוא יושב על רכבת. מה התחנה האחרונה? גבעת שאול. אל בית עולמו. זה האמת, מה נעשה? וזה גורם צער. בן אדם נזכר כל הזמן שהנה עוד מעט הוא התקרב למוות צער. אבל השעון הזה, אני שמעתי משהו אחר. השעון הזה אמר, אתה התקרבת עוד דקה לגאולה, התקרבת עוד דקה למשיח, התקרבת עוד דקה לגאולה דברה. אז שמחתי כל הלילה, עוד התקרבתי לגאולה, אז הבנתי שזה לא שעון של אדם פשוט. אני התארתי לעצמי שזה השעון של החויזה. שהציפייה לגאולה של החויזה, הוא הסתלק לבית עולמו בתשעה באב. ציפייה נספגה אפילו בשעון. אפילו בשעון. אם אתם זוכרים מה כותב מסילת ישרים בהתחלת הספר, שהצדיק עולה ומתעלה עולם עמו. הרשע יורד ומוריד עולם עמו. שהצדיק, כל הדברים מקבלים את הקדושה שלו. לכן אמרו חז"ל, אם ראשונים כמלאכים, אנו כבני אדם. ראשונים כבני אדם, אנו כחמורים, אבל לא כחמורו של רבי פנחס בן יאיר. שלא היה אוכל בלתי מאוסר, אתם זוכרים? כי רבי פנחס בן יאיר, שהיה לו חמור, הוא ספג את הקדושה שלו. לא חמור רק. ככה גם אצל הצדיקים. כל הכלים שלהם משמשים אותם לעבודת השם. אז עולה ומתעלה עולם עמו. הוא מה שכתוב בתורה. יעקב ישן על האבנים, כל האבנים רבו עליי יניח צדיק ראשו, אז שינו לאבן אחת. אם כן הציפייה של הגאולה, השמחה, הנה מתקרבים לגאולה נספגה בשעון הזה. רבי יונשן אייבשיץ, זכר צדיק לברכה, כותב בספר שלו, יערות דבש, על מה צריכים להתפלל? ומה תהיה עיקר כוונת התפילה? שהיא צריכה להיות על קדושת שמו הגדול, שלא יהיה חלילה מחולל בין הגויים. כמאמר הכתוב בתהילים קט"ו, איה אלוהיהם, וכדומה מהחירופים וגידופים אשר יחפו על השם דברים אשר לא היו. אם כן, התפילה שלנו צריכה להיות שלא יחולל יותר שם שמיים, שמחללים אותו כל הגויים, רחמנא ליצלן. זה הכאב האמיתי, מה שצריך לבן אדם, אומר יערות דבש. וזה עיקר שמחתנו בגאולה, אם ירצה השם, אשר ידעו, כי שקר נחלו, וכי השם לבדו מלך על כל הארץ, ואלוהי ישראל אמת לעד. וזהו, הוגיה עלינו מהרה למען שמך. אנחנו אומרים בתפילה, הוגיה עלינו למען שמך. זה, מה זה למען שמך? צריך להגיד, הוגיה עלינו, שלנו טוב. לא ירביצו לנו, לא ישחטו אותנו, לא יענו אותנו, לא כל הדברים. כן, זה הכל אמת ויציב. אבל הדרגה האמיתית של בעלי המעלה, כמו שהסביר גם רמח"ל, הוגיה עלינו למען שמך, למען יתעלה שמו של הקדוש ברוך הוא. ולכן כמו שהצנתי פנים רבות הם. אמרו חז"ל, חייב אדם לומר מתי הגיעו מעשיי על ידי אברהם, יצחק ויעקב. חייב. שאלו חסידים, גם אם נחיה 1,000 שנה לא נגיע לדרגה הזאת, מה זה מתי? מתי זה, יש איקס זמן. אם אנחנו נחיה 1,000 שנה, נגיע לדרגה של אברהם, לא באמת. יצחק. אמרו חז"ל, חכמים, חסידים, הפירוש הוא מתי יגיעו מלשון נגיעה. נגיע, לגוע. לכן הדרגות האלה שאנחנו מדברים, שבאדם ובצער השכינה, דרגות גבוהות. אבל מתי יגיעו? תהיה לנו נגיעה. ולכן הלימוד של הדבר, ההבנה של הדרגה הזאת, לזה אנחנו יכולים להגיע. להרגשה של זה, זה באמת רק צדיקים וחסידים. זה צדיקים וחסידים שמרגישים את צער השכינה. ומי שיודע, זה כל העניין של תיקון חצות, זה הדבר הזה. ואותה בחינה מופיעה בכל הספרים, מאז ומעולם, של אותם אנשים צדיקים וגדולים וקדושים. ואם באתי לצטט, לא נגמור אפילו. אבל לא באתי אלא להבין עוד אספקט במצב שלנו. כאן אנחנו רגילים את תמיד וזה אמת. להתפלל לצער שכל אחד בכל תחום, על הצער שכלל ישראל בכל תחום, ועניין גדול ומצווה גדולה. אבל יש אספקט נוסף, גבוה מעל גבוה. וככה מובא בספר דרך עץ החיים, בקונטרס של הרמח"ל בסוף הספר, הוא מצטט מהזוהר. אמר רבי שמעון, משמעון בר יוחאי, על הפסוק שמשה רבינו כתוב, וירא כי אין איש. וירא כי אין איש. אמר הקדוש ברוך הוא, כל אחד צועק, כל אחד מתפלל, אבל כל אחד בשביל האגואיזם שלו. הב, הב. תיתן, תיתן, תיתן. כי אין איש שם לב ששכינת בגלותה. אבל אף אחד לא שם לב על צער השכינה כביכול. על כבוד שמיים. לכן גם אם אנחנו רחוקים מלהפנים את זה לתוך הלב, אבל נכניס את זה אל תוך הדעת, אל תוך עולם הערכים, אל תוך עולם ההבנות מהי תכלית הבריאה. שיתקדש שמו. ולכן שימו לב טוב. אם נפטר בן אדם, קורה לבן אדם האסון הכי גדול בעולם, נפטר לו הכי הכי קרוב אליו, הכי הכי אהוב עליו, מה עושה בן אדם? מה הוא אומר? יתגדל ויתקדש מרבה. אנשים שלא מבינים את הארמית, הם בדרך כלל חושבים שהקדיש זה השכבה, משהו לזכרון המת, כמו בכל מיני דתות וכדומה. לא, המת בכלל לא מוזכר בקדיש, ואפילו לא ברמז. אז על מה כל הקדיש? על כבוד שמיים. יתגדל ויתקדש מרבה. כל הקדיש. יש מרבה מבורך לעולם ולעולם לעולמיים, הכל. עד סוף הקדיש. מה המשמעות? מתי שקורה לבן אדם אסון, צרה, הוא עלול ליפול למשבר אמונתי. ומשבר אמונתי פירושו פחות כבוד שמיים. עצמי אצל אותו בן אדם. לכן הבן אדם מחזק את עצמו. והאדם אומר, עם הכל ולמרות הכל ועל אף הכל, אני רוצה שיתגדל ויתקדש מרבה. חס ושלום לא שירד. ב' עם הסתלקותה של נפש מישראל יורד כביכול כבוד שמיים. כמו במלחמה, נופל חייל, הצבא כולו נהיה יותר חלש, הנה חסר חייל. ולכן אנחנו מפנים לקדוש ברוך הוא, למרות שנפל חייל, למרות שהיא נחשב נשמה אחת לא נמצאת, אתה ריבונו של עולם, תגדיל יותר את הקדושה, יתגדל ויתקדש שמי רבה. כלומר, שימו לב, אפילו באותו זמן, באותו מצב מאוד קשה, מה בראש של היהודי? לא איזה שיר של צער, אלא כבוד שמיים. כבוד שמיים. ודאי ודאי בזמן שמחה. מה עושה יהודי? שהחיינו וקימנו. מה זה? כבוד שמיים. מודה לקדוש ברוך הוא. בכל דבר. בא לו שמחה, כוס ישועות עשה. ובשם השם יקרא. הוא לוקח את הכוס ומשבח את הקדוש ברוך הוא. בכל מצב שהוא. ולכן, באדם שהוא חי בתוך אותה אווירה ואותה הרגשה, ופתאום הנה עכשיו הוא מסתכל. המקום שבו התקדש שם שמיים בצורה הגדולה ונפלאה ביותר, בית המקדש, אין, איננו. ולעומת זאת מחולל כבוד שמיים, מה אמרו? הנה, הרסנו לאלוקים את הבית שלו, החרבנו לו. אז מי יותר חזק? אנחנו הוא, אנחנו. יש לך חילול שם שמיים גדול מזה? האדמו"ר מצאנז, הוא בקע כמה פעמים בכותל והוא ראה רוקדים שם. רוקדים. והוא ממש הזדעזע. מה, רוקדים? זה כמו שאנשים באמצע הלוויה ירקדו על יד המת. יש מת ורוקדים על הדור. ראיתם דבר כזה? מחזה פסיכודלי. הנה כאן חורבן, הכל שבור, הכל הרוס, מה אתם רוקדים? ככה צעק הרבי. היה בן אדם אחד, גאון הגאונים. האדרת. אדם דוד רבינוביץ' תומים, גאון הגאונים, שמינו אותו לרב של העיר העתיקה לפני ככה אולי 110 שנים, במקום רב שמואל סלנט שכבר הגיע לגיל 90. הוא היה בן אדם צעיר, גאון הגאונים, שבא מליטה, היה רב של פונוביץ', ליטה. ואחרי כמה שנים הוא הסתלק פתאום לעולמו. והוא אמר את זה לפני כן. מהבית שלו, בעיר עתיקה, מהחלון שלו, ראו את הכותל. והוא אמר שכל פעם שהוא מסתכל מהחלון על הכותל, החיים שלו מתקצרים בכמה ימים. מגודל הצער, החיים שלו מתקצרים. הוא רואה את כל החורבה, את כל הערבים. גאון הגאונים, מלאך השם היה. רבי שמואל לבדיסקין. זה לא היה כמוהו דורות. הוא היה גר בעיר עתיקה. מעולם הוא לא הלך לכותל. מעולם. וההסבר שנתנו לזה היה, הוא פוחד שהוא יקבל התקפת לב והוא ימות. אם הוא רואה את הכותל, מרוב הצער הוא יקבל התקף לב, הוא מתעלף, הוא מת. מדרגות של אנשים שאנחנו אפילו לא מבינים. ולכן אנחנו בימים אלה שנמצאים בירידה לקראת תשעה באב. העבודה זה להבין, גם אם לא להרגיש, לפחות להבין ולנסות קצת להרגיש גם את מה שחסר לנו. ומי שיכול, גם את מה שחסר כביכול לקדוש ברוך הוא, את אותו כבוד שמיים, את אותו צער השכינה, את אותה גלות השכינה, וכולנו תקווה ותפילה שעוד לפני תשעה באב תבוא הגאולה השלמה.